שעה היסטורית. ארנסט רנאר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על האתאיסט דובר העברית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
במי נעסוק היום?
נעסוק באדם ששייך ללאומיות עומדת להיעלם. הלאומיות הברטונית. כלומר, עד היום הברטונים הם מיעוט מוכר על ידי הרפובליקה הצרפתית, אבל מספר הילדים הלומדים ברטונית היא 0.7.
0.7% מהילדים לומדים ברטונית.
במאה ה-19 הייתה תנועה לאומנית. למען הברטונים, וכשהם קיבלו את הזכות, הם ברחו.
מי הם הברטונים? מה מקורם?
זה מאוד מעניין. הם נורמנדים, כלומר ויקינגים, אשר כבשו את צפון צרפת בראשית ימי הביניים.
זה מעניין, כי בדרך כלל אנחנו, כשאנחנו מדברים על הויקינגים, אנחנו מדברים על ארצות המוצא של שוודיה, של המדינות הסקנדינביות. כן. עכשיו אתה מדבר על צפון צרפת.
לא, אבל הם היו קורבנות. הפיראטים הצפון אירופאים, הם באו, חטפו להם נשים. זה היה אחד המומשות שלהם, נשים.
הוויקינגים באו לצפון צרפת, חטפו את הנשים של הצרפתים.
כן, של הצרפתים.
של מי שחי שם.
מי שחי שם, כן, כן.
כן. וכך נוסד הפלג הבריטוני?
כן, שבמאה ה-19, כשהייתה התנועה הלאומנית, הילדים קיבלו הדרכה מטעם ההורים ללמוד בריטונית, כשהם גילו שזה לא מוביל לשום דבר. אז מה שהיום, אני התעניינתי באופן מיוחד, זה 0.7% של הילדים מנצלים את ההזדמנות ללמוד בריטונית.
והיום אתה אומר, אין משמעות לעניין.
אין משמעות, אבל יש משמעות היסטורית. והבריטונים המקומיים, שלא מדברים בריטונית, כי הם לא למדו את זה בבית הספר, הם מאוד גאים על המוצא הבריטוני, וסוף סוף העם אחר, עם גדול, שהגיע לנורווגיה, לאיסלנד וכל זה, עכשיו זה כל שקע.
אנחנו יודעים מה מקור השם, בריטונים?
זה מילה בריטניה, זה מילה לטינית. הרי יש שתי בריטניות, בריטני, זה המחוז הצרפתי,
כן.
וגרייט בריטן, שזה אנגליה.
מעבר לבריטניה שכולנו מכירים, אנגליה יש גם אזור שנקרא בריטניה הקטנה בצרפת.
כן. אני לא מקבל את השם, שם קטנה. עושים כדי להבדיל.
אבל זה בעצם מקור השם בריטונים, כי הם חיו שם.
כן.
הבנתי.
הם יותר מקוריים מן האנגלים, הבריטונים. ולי הם חברים בריטונים בסורבון, שהיו מאוד נלהבים, אבל כששאלת אותם איך אומרים סלט, הם לא ידעו. כי זה פזבוז זמן, ללמוד בריטונית לשם מה.
אז זה נותר איזושהי מסורת שמלווה אותם היום, אבל אין לה שום משמעות מעשית בפועל.
היום לא, אבל במאה ה-19 הייתה תנועה לאומית, והם הלכו עם הדגל, הצבעים פנטסטיים, שחור לבן.
שחור לבן?
כן.
קצת קודר.
מאוד.
משאיר הרבה מקום לדמיון.
אנחנו עכשיו עוברים למאה ה-19, עם המהפכות ועם כל התסיסה האינטלקטואלית.
ואבי ועמים.
ואבי ועמים, כן. והנה יש לנו כאן, כאן הוא כבר מבוגר, פעם הוא היה צעיר. זה ארנסט רנאר, בריטוני, אשר משבח דייגים, ומשום מה הסבא שלו התעשר, קנה בית והחליט שהילדים שלו יהיו בריטונים מלומדים.
כן.
ומאוד מעניין שהמשפחה הייתה חצויה משנה פוליטית. הגברים היו פעולם רפובליקאים שמאלים, ואנשים היו פעולם מלוכניות ימיניות. רסון לא אומר שאני מרגיש בי המאבק בין ההורים שלי.
אבל בעצם מה שאתה מספר עכשיו זה שהבריטונים מעבר לשאיפות הלאומיות שלהם, היו גם מאוד מעורבים בפוליטיקה הצרפתית.
בתור צרפתים.
בתור צרפתים.
כן. אם כי הם רוסי ברטון, אבל זה, אין לה משמעות על המילה הזאת.
רק נזכיר למי שאולי לא עוקב אחר לוח הזמנים, כשאנחנו מדברים על המאה ה-19 ועל המאבק בין הרפובליקאים לבין המלוכנים, זה בעצם מאז המהפכה הצרפתית ועד שבסופו של דבר תכונן הרפובליקה, מאבק חוזר ונשנה בין המלוכה שמנסה לתפוס בחזרה את השלטון וגם מצליחה לפרקים.
פרקים.
לבין הניסיונות להקים שוב ושוב רפובליקה.
היום צרפת רפובליקה.
בהחלט, בסופו של דבר רפובליקאים ניצחו.
החמישית. רפובליקה חמישית. מפני שהיו
ארבעה ניסיונות כושלים קודם לכן.
כושלים פחות או יותר. לפעמים זה נמשך כמה שנים.
כן.
טובות. ומה שאני רוצה לספר זה שהאיש הזה היה בריטוני, כפי שאני אמרתי, והוא לא היה דייק פשוט מפני שסבו התעשר, והוא קנה עונייה והדייק הפך לתעשייתי. בריטונים נורא קתולים, אז הוא הלך כמובן לבית ספר קתולי והוא קיבל חינוך רק על ידי אנשי כנסייה.
אתה מדבר עכשיו לא על הסבא, אלא על הנכד, על ארנסט רנן עצמו.
ארנסט רנן, כן. והתנועות המחשבתיות בלבלו אותו. אם כי הוא היה אדם בחוד, לפי דעתי, מאוד כישרוני. למשל, הוא למד גרמנית, מה שזה לא קשה, כי הפילוסופיה גרמנית. וברגע מסוים הוא הגיע למשבר פנימי עצום. הוא לא ידע מה לבחור, לא ידע מה להיות, לא ידע... ואז...
אבל המשבר הזה הוא בין הרפובליקאיות לבין המלוכנות, או בין הצרפתיות לבין הברטוניות?
בין שקפת עולם. הוא לא ידע... מרקסיסטים הם לא היו שם. והוא לא ידע במה להיאחז. ואז הוא הקליט ההחלטה מוזרה מאוד לדייק בריטוני, apprendre le breu, ללמוד עברית.
ללמוד עברית?
כן. והדייק הבריטוני מחליט שם ללמוד עברית.
מתוך אילו טעמים? כקתולי הוא רוצה להכיר את לשון הקודש או...
כן, לא קתולי, בן המאה ה-19, הוא רוצה לדעת מהו מקור הדת. וכמור כמונו עברי.
מעניין. אז מי מלמד אותו?
הוא לא רק שלימד, אבל הוא מלמד. הוא הוציא ספרים על המקורות של הנוצרות. וב-1863 הוא עשה סנזציה, כאשר הוא פרסם ספר קטן עם השם שתי מילים, חיי ישו.
חיי ישו.
כן, לוי דה ז'זי. וזה הייתה סערה איומה. קודם כל, הכנסייה הקתולית התנגדה, מפני שהוא מתאר את חיי ישו, וידוע שיש גם ניסים.
כן.
ואז הוא כותב במבוא, אנחנו יודעים שניסים לא קיימים. אז אני לא אעסוק בזה.
כלומר, זה ספר שמתאר את סיפור חייו של ישו מנקודת מבט היסטורית ולא דתית?
כן, כן, כן. ומה שמעניין שזה ספר אנטי-קתולי ספוג הערצה לישו. שהוא היה, למה אמרו שהוא בנו של אלוהים? כי הוא היה דמות כריזמטית, והמונים באמת נהרו אחריו.
אז הוא רואה בו מנהיג, ולא שליח האלוהים.
מה שהוא חשב בדיוק אנחנו לא יודעים, כי צלבו אותו. אבל יש סיפור שכשהוא היה קטן, ההורים לקחו אותו לירושלים, והלך לבית המקדש והתווכח עם הרבנים, וכדי שהליב אותם או לא, אבל משום מה הם חשדו בו, ובסבך המשבר שלו, הוא החליט, יש ללמוד עברית. כי רק על ידי העברית נדע את המקור.
שמחי מרים ברוחת החסד, רוני בת ציון, אדוני בקרבך. ברוחת בנשים וברוך פרי בטנך. שמחי מרים ברוחת החסד, רוני בת ציון, אדוני בקרבך. אשרי זו, אשר האמינה בדבר אדוני, כי הנה כל הדורות יברכו.
והוא כל כך פופולרי בצרפת, שהעירייה של העיר שלו התרגה, החליטה להקים לו אנדרטה. וזו שערוריה גדולה, מפני שבאנדרטה היה לא רק הוא, אלא גם הופיע אתונה.
אתונה?
כן, שאלת התבונה. והאתונה שמה עליו זר פרחים. אבל הקתולים אמרו, היא לא שמה עליו פרחים, היא מאיימת על הכנסייה ממול. אני הייתי שם בעיר הזאת רגיש. עד היום המשטרה שומרת על הפסל הזה, מפני שהוא עורר שהעובדות האיומות.
אני רוצה להבין, האם הדמות שלו, מבחינת האינטלקטואלים של אותה התקופה, היוותה סכנה, או הכנסייה של אותה התקופה?
בצרפת הסכנה עברה. הקתולים ירדו, והבורבונים היו האחרונים, אשר נתנו שם רע לקתוליות. עם המהפכה של 1830, זה נגמר. ואז האיש הזה הפך להיות מורה תורה של הנאור הצרפתי המשכיל.
כלומר, הוא זכה להכרה כבר בזמנו, לא רק אחרי מותו.
כן, מפני שהספר שלו, חיי ישו, זכה ב-145 הדורות, אחרי שהפרסום הראשון ב-1863, והוא ספר נפלא.
זה ספר, אמרנו קודם שהוא מתאר את ישו מנקודת מבט היסטורית, אבל זה ספר שכתוב כספר פרוזה, כלומר זה ספר קריאה להמונים או ספר עיון?
ספר קריאה להמונים, שהוא כל כך יפה מבחינה ספרותית, שהייתה אופנה, לא היה איש שלא קרא את זה. והכנסייה הקתולית השתוללה, מפני שקודם כל הוא העיר שם שאומר, ישו עשה המיסים, אבל אנחנו יודעים שניסים לא קיימים.
כן.
על כן אני לא אסכיר את זה. האפיפיור, פיוס התשעי, אמרה שערוריה, לא אסכיר את זה. אבל זו הייתה הצלחה עצומה. וזה מאוד מעניין שזה היה ספר אנטי-קתולי, פרו-ישו.
כן, שזה מאוד מעניין.
כן, כלומר, נגד הספקולציות, התיאולוגיות, פתאום האדם החי, והוא מסביר שהאיש הזה היה לא השכלה, הוא היה נגר, אבל הייתה לו כריזמה כזאת, שהמונים נהרו אחריו, ובסוף הקריירה הוא היה חותר בכנרת, מחוף לחוף, ומדבר עם המונים.
מה המוטיבציה ש... מניעה את רנן עם לא מוטיבציה דתית להתעסק בישו.
הוא אהב את ישו. הוא לא אהב את הדת הקתולית.
אבל הוא לא, נגיד, הפך לפרוטסטנטי או...
לא, לא.
לא צריך להגזים, אתה אומר.
לאתאיסט.
אתאיסט.
כן. ופתאום הצרפתים הבינו שאתה יכול להעריק את ישו בלי להעניק לו תוארי קדושה.
אבל איך אפשר לנתק את ישו מכל הסיפור הדתי שמעורב בו?
הוא הצליח. לפי דעתי, הספר הזה, חבל שהוא לא תורגם לעברית. הוא ספר נפלא. קודם כל, הוא מאוד אהב את ישו, והוא שונא את הקתוליות. הוא מצליח, שדבר, גם לשנא קתוליות וגם לאהוב את ישו.
אבל הוא לא מייחס לו כוחות על-טבעי מכל סוג
לא,
שהוא?
לא.
ממש לא.
זה לא קיים. הוא אומר, במבוא, לספר, הוא אומר, הניסים נפלאות, אני לא אזכיר אותם, ומי שלא התקיימו. והפישון ניסה לאסור את קריאת הספר. זה חטא. אבל הוא הצליח. והדבר המעניין, זה כאשר הוא היה בשיא המשבר שלו, טיפס דרך ליציאה, הוא הגיע לפתרון ללמוד עברית. שנער ברטוני דייק שם, פתאום ללמוד שם ברטוניה עם הרפילים שלו, ללמוד עברית, זה משהו אבסורדי. אבל כשאני הייתי ילד, התלהבתי מזה, זה פנטסי. הנה, הנה, צרפתי שמגיע לאמת, ללמוד עברית.
מדבר על כך שהוא היה ברטוני, אבל עכשיו אני מבינה שהסיבה שבעטייה אנחנו עוסקים בו היא לא הברטוניות שלו. כלומר, הוא לא מילא תפקיד במאבק הברטוני לעצמאות.
זה לא עניין אותו. הוא מעבר לזה, כלומר, הוא עבר...
אבל הוא חי במאה ה-19, הוא חי בדיוק בימים שבהם...
כן, אני רוצה...
הייתה ההתעוררות הלאומית הזאת.
היה לי חבר ברטוני טוב מאוד, יבירו. הוא היה אדם שהאוניברסיטה של פריז מינתה אותו כדי להדריך אותי בעבודת הדוקטורט. אז התיידדנו, לצערי הוא מת מאוד צעיר. והוא למשל הזמין אותי אליו בנאנט, נאנט זה בירת בריטניה.
בריטניה שוב? בריטניה הצרפתית.
כן.
כן. שלא תפגע בגאוותם של תושבי לונדון.
והוא רצה להראות לי. עד כמה הם נאיבים, הוא אומר לי, כאן בנות, זה המקום היחידי שיש פסל ללוי ה-16. ה-16 חתכו את הראש, אז הוא נקרא כישלון גדול, אבל בנות, שזה עיר מסורתית, יש לא פסל.
היה שם גם קרב גדול מאוד, נכון?
בנות?
כן.
כן, בהחלט. פרופסור צרפתי אמר לי ששאל אותי אם אני רוצה להרצות בקאן. כאן זה עיר בבריטניה.
שוב, בבריטניה הצרפתית.
הצרפתית.
כן, שלא נתבלבל.
כן, הפרופסור שלי אמר לי, הם רוצים הרצאה, והוא שאל אותי אם אני מוכן לנסוע שם כדי להרצות. אז אני אמרתי לו, זה אוניברסיטה של משתפי פעולה. אז הוא אמר, מה רע, זכור. לא ידעתי שהאוניברסיטה של כאן משתפה פעולה עם הגרמנים. אמרתי לו, ואת גרמנים, עם האנגלים. מלחמת מיית השנים.
לא, אין ספק שבכל מה שנוגע לאומנות צרפתית, אתה מוביל את המאבק גם במקום מושבך כאן בישראל.
זו תרבות לפי דעתי מאוד יפה.
אבל איך הם שיתפו פעולה עם האנגלים?
האנגלים? במלחמת מיית השנים. הרי הבעיה הייתה מי המלך החוקי.
כן.
הייתה משפחה אנגלית, פלנטג'נט, שהייתנו, אנחנו מלכי צרפת. והייתה משפחה בלווה, אמרו, לא, הם בוגדים, אני מלך צרפת.
כן.
זה נמשך עם הביניים.
ומה היה התפקיד של תושבי קאם בסיפור הזה?
קאם, זה הייתה אוניברסיטה. ולפי דעתי, הם שתפו פעולה עם אנגלים. ואני אמרתי לו, הוא אמר לי, הוא חשב שאני מתכוון לגרמנים. האנגלים זה מהביניים.
אבל בסופו של דבר שושלת ולואי זו שניצחה.
כן. כך שהצרפתים יכולים להיות שקטים. הם ניצחו. והאיש הזה שאני רוצה לדבר היום עליו, הוא עורר התלהבות עצומה.
רנן.
רנן. כן. האחות שלו הייתה ב-12 שנים יותר מבוגרת ממנו. ככה שהוא למעשה חונך על ידי אחותו אוריית. והיא הייתה מורה לצרפתית.
כן.
ואחרי זה היא מצאה מקום עבודה אצל הרוזן זמויסקי, שפולני, כדי שהיא הייתה חייבת ללמד את הילדים הפולנים הקטנים
צרפתית.
כן. יש התכתבות יוצאת מן הכלל בין האוריית האחות לבינו לעצמו, מרגישים שהיא מדריכה אותו, מעצת אותו, והיא הבינה גם את הסבך האידיאולוגי. היא הייתה אישה מאוד משכילה. וזה אלה דמויות מאוד מהירות.
חוץ מחיי ישו, הוא כתב עוד ספרים?
הרבה. קודם כל הוא תרגם מן העברית כל החומר על מוצא הנוצרות. אם כי הוא איש מדע, הסגנון שלו היה כל כך ספרותי, מושך, שההצלחה הספרותית הייתה עצומה. אמרתי לך, אחרי שהופיע הספר, מהדורה אחרי מהדורה הופיעה, לא רק בשפותית, אלא גם בשפות אחרות, בשפות, באנגלית, Life of Jesus, שזו הייתה הצלחה עצומה.
אמרת קודם שהאפיפיור ניסה למנוע את פרסומו של הספר.
כן, פיוס התשיעי.
ברור שהוא לא מצליח, אבל היו באמת ניסיונות מעשיים, אקטיביים, לעצר את צעדיו של רנו?
לא. כבר לא. כבר אנחנו אחרי מהפכת 48, זה כבר
נגמר. אי אפשר היה לעצור.
אפשר לעצור, כן. והוא גם לא הרגיש את הצורך, שלא היה מאבק, הוא לא היה חייב להיאבק.
כן.
הוא הביע, הוא נתקבל בהתלהבות. והייתה הצלחה עצומה. אז מה שמעניין אותי בשיחה שלנו, שהוא מצא את העברית כפתרון. כי על ידי העברית הוא הבין מה זה ישו, מה זה נוצרות, מה זה רומאים וכל זה. ואפרנד לברו, זה מאוד עברית. כשהייתי בן 11, התלהבתי מאוד מזה. אבל היום אני אומר שזה היה נועז מאוד. פתאום בן של דייגים ברטונים כדי לפתור את המוצא מן הסבך האידיאולוגי בא בפתרון מוזר מאוד ללמוד עברית. יש להבין את הדמות הזאת המוזרה כל כך, המקורית כל כך, על רקע המאבק הפוליטי בצרפת, ששם למעשה הימין המלוכני נוצח, ובסוף חייו נוצרה איזושהי הסכמה עם הרפובליקה.
אמרת שהוא היה חצוי בגלל המאבק התוך משפחתי בין המלוכנים לבין הרפובליקאים.
כן.
אבל בסופו של דבר באיזו עמדה הוא בוחר?
רפובליקאי, כמובן. הרי הוא אחד מגיבורי הרפובליקה השלישית, הלוחם הגדול למען החילוניות. לא רק חילוניות, איש מדע.
אבל הוא השתתף באופן אקטיבי בניסיונות להפוך, בפוליטיקה היומיומית?
לא, לא, לא.
הוא רק היה אידיאולוג.
אידיאולוג, אבל הוא נתקבל לידי כל החוגים. למשל, הבת דודה של נפוליאון השלישי,
כן.
הנסיכה מטילדה, ראתה בו אחד הנקודות המשיכה לסלונים שלה. כולם באו ודיברו איתו, התווכחו איתו.
אבל צריך להסביר, הסיפור של נפוליאון השלישי הוא מורכב בהקשר הזה של המאבק בין המלוכנים לבין הרפובליקאים. כי אמנם הוא ייצג את הרפובליקה, כמו נפוליאון הראשון בשעתו, אבל ממש כמו דודו נפוליאון, הוא מכתיר את עצמו לקיסר.
כן.
וזה כבר נוגד את עקרונות הרפובליקה.
בדיוק. אבל מה קורה? מה קורה בלשנות 70? מפילים אותו. והצרפתים חזרים לרפובליקה. ככה שההיסטוריה הסוערת של המאה ה-19 מציינת לידי עלייה וירידה, ובסוף עלייה סופית של הרעיון הרפובליקאי. יש היום מפלגה מלוכנית בצרפת שמוכחת. זה כמה מאות
יש אנשים. היום ניסיונות בפועל להחזיר את המלוכה הצרפתית?
כן, כן, יש אחד. זה טוען
ש... כנראה מאוד לא מעודכנת בפוליטיקה הצרפתית. אנחנו רק שומעים כל הזמן על סרקוזי וקרלה ברוני, אבל מסתבר שיש התרחשויות אחרות.
כן, כמה מאות אנשים בסך הכל. והם טוענים שיש שלט לגיטימית.
כן.
שהיא חייבת למלוך הצרפת. מה זה בונפרט וכל זה? יש לעזור למקור.
אבל מה, הם רוצים מלוכה מעשית? כן, או כן, שהם כן. מלוכה כמו באנגליה, מלוכה חוקתית לא, כזאת?
הם אידיוטים, מפני ש...
הם אידיוטים.
כן, אני רוצה להסביר לך מדוע.
הסבר, אנא, הסבר.
הם נגד הדגל תלת הצבעים. מפני שלפי דעתם, זה דגל הרפובליקה.
כן.
כחול לבן אדום. הם רוצים את הדגל הקודם, שזה פתחי חפצלת על רקע... של זהב. איש לא הולך, ואחד הנשיא הרפובליקה אמר, אם הדגל הזה ינופף, אז התותחים יירו בלי פקודה. כלומר, הצרפתים לא יקבלו את זה. והחלק הזה, הרומנטי, ולפי דעתי, המקורי, וההתערבות העברית פתאום באמצע, זה עושה אותו מאוד קרוב לנו.
אבל אמרת קודם שהוא נחשב לאחד הגיבורים הגדולים של הרפובליקה השלישית, בגלל העיסוק שלו בחילוניות. הוא מתעסק אבל גם בנושאים אזרחיים, כמו מהי לאומיות, מה...
אני רוצה להגיד לך, את צודקת, יש כאן בעיה עדינה ולא נעימה. אבל אנחנו, למען האמת, לא נסתיר את זה.
אנחנו אף פעם לא מסתירים, במיוחד לא בעיות קטנות ולא נעימות.
בדיוק.
הדברים האהובים עלינו ביותר.
אחרי מפלת צרפת במלחמת 1870, 71.
אז נפל נפוליאון השלישי.
כן. רונו, ניתן זה משבר. הוא חשב שאולי הדמות, הצלם, המבנה הגרמני, יותר טוב לקדמה מהרפובליקה הצרפתית הרבה והמעורבת.
המבנה הגרמני של אותה תקופה זה הקיסר.
הקיסר.
מי היה הקיסר אז? זה וילהלם הראשון.
כן, כן. אבל פתאום רונו, האיש פתאום אומר, אולי גרמנים צודקים. זה היה משבר בשבילו העצום, וגם בשביל הקוראים שלו.
רק כדי שנבין, המשטר בגרמניה באותה תקופה, כשאנחנו מדברים על קיסר, זה משטר אבסולוטי.
לא, לא אבסולוטי, יש חופש העיתונות.
כן, אבל אני מתכוון במובן הזה שאין רפובליקה מייצגת את העם שהיא זו שמקבלת את ההחלטות.
לא.
אלא הקיסר הוא השליט, הוא המחליט.
המחליט, וזה למעשה משטר שמקיים כמה עשרות אנשים, האריסטוקרטים,
כן.
על חשבון ההמונים. ועל כן אמרו, מה פתאום, מפני שמפלה צבאית אחת יכולה לשנות את העמדה שלך בצורה כזאת?
נו, אז באמת, איך זה קרה? מה ההסבר?
ההסבר שזה, יש לקיות את מפלה כללית כדי להבין את המשבר היום. שהצרפתים זה משהו קרוב יותר עם השואה שלנו, פתאום.
מה, 1870?
כן.
למה?
לפני שהם היו כל כך בטוחים שהמורשת של נפוליאון תעסיק מעמד, והצבא הצרפתי היא בלתי מנוסח, כאשר המלחמה הזאת של 1870, הצבא הוא שותק אחרי כמה שבועות.
על ידי הצבא הפרוסי?
כן.
איך זה באמת קורה מבחינה צבאית? איך יכול להיות שהפרוסים מצליחים בקלות יחסית למגר את הצבא הצרפתי?
אני רוצה להגיד לך, אני חייתי את מפלת צרפת ב-1940,
נבהלתי שאתה הולך להגיד שחיית את המפלה ב-1870, אמרתי, מדובר פה באדם שהיה נוכח בכל אירוע היסטורי, לא משנה מתי הוא התרחש.
אבל הייתי חי...
ב-1940 אין ספק שהיית חי, כן.
וזה הייתה כאן הצרפתים, זה הייתה בלתי מובן. הרי הם חשבו שהצבא הצרפתי הוא הטוב ביותר.
נו, אבל כבר הייתה להם את ההתפכחות של 1870, הם כבר הפסידו אז.
כן. אבל ה-70 זה משבר היום, ואז ברזונו הייתי להגיד, אולי הדוגמה הגרמנית יותר טובה.
אבל מבחינה באמת צבאית, מדינית, איך אפשר להסביר את המשבר הזה? זה כישלון אישי של נפוליאון השלישי?
כן, כן.
ניצחון של וילהלם הראשון? מה עומד מאחורי זה?
עומד המוח החדש של ביסמרק, שלקד את כל הפוליטיקאים ברשתו.
נזכיר רק, ביסמרק משמש כראש הממשלה
של פרוסיה,
פרוסיה של הקיסר וילהלם הראשון. ראשון. למעשה הוא זה ששולט.
בוודאי. הוא שנותן את הקו הפוליטי. ועל כן כולם אומרים, הנה, הוא הצליח, אולי הרפובליקה הפסולה, ונחזור לאימפריה, שהיא הביאה לנו את התהילה של נפוליאון, אבל זה מ-70, כי נפוליאון הלך לרוסיה כמו אידיוט.
אתה היום חזק עם המילה אידיוטים. יש לך הרבה אידיוטים בתוכנית הזאת.
לצערי רב, אני עוסק בהיסטוריה, רק אם זה שפע של אידיוטים.
אבל יש משהו שלא ברור לי, כי בשלב הזה נפוליאון הוא כבר קיסר.
כן.
כלומר, גם צרפת היא לא ממש רפובליקאי.
בכלל לא רפובליקאי.
אז איך המלחמה הזו גורמת לרנו לחשוב שצריך לזנוח את הרפובליקה? גם צרפת כבר לא במצב של רפובליקה.
זה נכון. אבל לפי דעתו של רנו, האימפריה של נפוליאון השלישי לא הייתה רצינית. פרוסיה רצינית. צרפת מדברים, מאשנים, בכללים. אנחנו לא גרינגליש, הוא השתמש במילה גרמנית, יסודי. אנחנו צרפתים, אנחנו לא יסודיים. ואנחנו ללמוד מן הגרמנים, בשביל הצרפתים, להגיד להם ללמוד מן הגרמנים, זה מחריד.
באופן כללי, בשביל הצרפתים ללמוד ממישהו שאינו עצמם, זה מחריד.
בדיוק. תפס את הסוד של ישראל הצרפתית.
אישית, הוא חי, אמרת שסבא שלו היה עשיר מאוד.
לא, עשיר מאוד, קנה בית.
התעשר.
התעשר, היה דייק שהצליח.
אבל רנו חי חיי רווחה מבחינה כלכלית?
כן. הספר שלו, חיי ישו, עשה אותו אדם
עשיר. הכניס הרבה כסף.
כן.
והוא התחתן, הייתה לו משפחה.
הוא התחתן, והילדים לא היו מוצלחים.
לא מוצלחים?
היו ציירים.
ציירים? מה? למה זה לא מוצלח?
אבל הם לא ציירים גדולים. לחשוב שיצאי רנו יהיו גדולים בכל התחומים. זה לא יצא. אבל הבית שלו היום הוא מוזיאון. מוזיאון תקופה רומנטית. ורואים שהוא חי תחומות, הבית הגדול, יפה.
דיברנו עכשיו על המאבק בין הרפובליקנים לבין המלוכנים בצרפת, ועל התפקיד שרנו ממלא דווקא לקראת הסוף, תפקיד שמפתיע את הרפובליקנים בגלל פתאום השאיפה לשלטון מהסוג הגרמני.
כן.
אבל כפי שאמרת קודם, התפקיד הכי משמעותי שלו מבחינת ההגות הצרפתית נוגע לעניין החילוני.
כן, ויש לו הרצאה מפורסמת, מה זאת אומה? וההגדרה שלו זה אומה, זאת אומרת, הזיכרון של הדברים הגדולים שעשינו יחד, והתקווה שנעשה בעתיד גם כן דברים גדולים.
מעניין, כלומר, אומה לפי רנו מוגדרת על ידי העבר שלה והעתיד שלה.
כן.
צריך להיות זיכרון משותף, וצריכה להיות תקווה משותפת או
כן.
חזון משותף.
בדיוק. זה מאוד מעניין.
בהחלט.
וזה היה, זה סנזציה. מפני שהוא שבר את המלכודת של הדתיים, שהם אמרו, או אתה דתי, אתה מלוכני, אם לא, אתה פשוט לא צרפתי.
אבל הוא מספק בעצם הגדרה אחרת לגמרי, שלא נוגעת בכלל למלוכנות או לכל צורת שלטון אחרת.
אחרי המשבר הרגעי שלו, הוא שואל את עצמו, איך הגענו ליפול כל כך נמוך, ואז כמובן הייתה לו גם פתרון. נכון השלישי השם.
אבל בהגדרה הזו של אומה, באמת הוא מנטרל גם יסודות דתיים וגם יסודות משטריים.
כן.
בצרפת צריך לזכור, וזה כבר אני הולכת קצת אחורה מבחינת הזמן, היו מאבקים גדולים מאוד סביב סוגיית הדת. הקתולים והפרוטסטנטים זה כמעט פילג את המדינה.
במאה
ה-16.
כן.
עכשיו כשאנחנו במאה ה-19, המאבק הוא בין דתיות בכלל לחילוניות בכלל.
כן, בהחלט. כן, זה טבעי. שעכשיו הפרוטסטנטים והקתולים במחנה אחד
משתפים פעולה.
כן, נגד החילונים. ורנו היה חביב החילונים כמובן. מפני שהוא מסביר במבוא לחיי ישו, לא היו ניסים. נקודה.
אבל מעבר לאמירה הזאת שכבר הזכרנו קודם, האם היו לו עוד התבטאויות כאלה חדות שקראו לחילוניות, לאורח חיים חילוני, או שזה מתמצא פשוט בתיאור החילוני של ישו?
הוא הקשים.
בעצמו.
בעצמו את החיים החילוניים, כן. הוא התחתן והיו לו ילדים, ובשנה זאת נורמלית
גם. טוב, גם קתולים מתחתנים ויש להם ילדים.
כן, אבל אל תשכחי שהוא היה פרח כמורה.
אה, הוא היה פרח כמורה?
כן.
אני חשבתי שהוא רק קיבל חינוך נוצרי.
פרח כמורה עד גיל 20.
מעניין.
כי המשבר שלו עם ללמוד עברית, זה בא לו כשהיה בן 20.
ואז הוא בעצם נוטש את דרך הכמורה לחלוטין, ועובר...
לחלוטין, כן.
לאתאיזם, כפי שתיארת.
כן, אבל לאתאיזם עם הרצה גדולה מאוד לישו.
באיזה שלב בצרפת? צרפת הרי מסמלת עד היום איזשהו מעוז של חילוניות. הפרדת הדת מהמדינה היא חלק בלתי נפרד מהצרפתיות. באיזה שלב נכנסת הפרדת הדת והמדינה באופן רשמי לחוקה הצרפתית? ב-1905 רק.
כן, החוק מתקבל המפריד בין דת למדינה, וזה למעשה שחרר את הפוליטיקה הצרפתית מכבלים.
במהפכה הצרפתית הראשונה. אני עכשיו חוזרת ל-1789.
כן, אבל זה, אל נדבר עליה, כי הייתה תקופה סוערת, אשר התקבלו ובוטלו כל מיני חוקים, אבל הדרך שהרפובליקה בחרה לעצמה, זה הרפובליקה החילונית, הנוכחית. אני רוצה להזכיר לך שברפובליקה הצרפתית הראשונה,
כן.
הם רצו להפוך את נוטר דאם, הכנסייה המפורסמת של פריז, לפולחן הרפובליקה.
אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול. אז ברפובליקה הצרפתית הראשונה לא הכריזו כבר על הפרדת דת ומדינה, או שהעניין החילוני היה פחות דומיננטי, כי מה
לא,
שהיה משמעותי זה העניין
מאוד.
הלאומי.
ואני אגיד לך משהו שאת תסמיקי.
שאני אסמיק?
כן.
יאללה, נסה אותי.
כולם נסמיק.
כן.
הרפובליקה החליטה שהתבונה תהיה מיוצגת על ידי שחקנית יפה שישבה באמצע כנסייה על המזבח.
אכן, עודם פשט בלחיי לתיאור השחקנית הערומה על המזבח.
חצי ערומה.
חצי ערומה.
כן.
אז חצי עודם פשט בלחיי.
זה כמובן מאוד הצליח אצל הצעירים, שבאו לכנסייה כדי לראות משהו אחר, לא דתי.
היו ניסיונות אבל בצרפת להחזיר את הדת למקומה הדומיננטי שלפני המהפכה?
עם היטלר, עם הכיבוש הנאצי.
בממשלת וישי?
וישי, וישי. הייתה ממשלה פרו-דתית, פרו-קתולית, ואנטישמית נוסף לזה. ככה שהכל היטים, כלומר.
אבל במה התבטאה הפרו-קתוליות שלה? כי אנחנו באמת בעיקר מכירים את שיתוף הפעולה המדיני, הפוליטי, עם הנאצים ואת העניין האנטישמי. במה התבטאה הקתוליות של ממשלת וישי?
קודם כל, היא ביטלו את כל הסיסמאות הרפובליקאיות. ליברטה, גליטה, פרטרניטה, זה...
בוטל.
במקום זה בא העם, הדת והעבודה.
העם, הדת והעבודה. כן. אגב, זה מעניין, כי זה דווקא מחבר אותנו יותר לאתוס הפרוטסטנטי, ולא לאתוס הקתולי.
כן, אבל...
החיבור הזה בין הדת והעבודה.
הם רצו לפגוע במסורת הרפובליקאית, ולהכניס אלמנט ליברטי גליטי, כששוכחים שהסיסמה הצרפתית זה לא שלוש מילים.
כן, הייתה שם מילה רביעית קשה.
או המוות. כלומר, הילדים נשמעים לאמונה לפובליקה, הוא המוות.
עד היום או שזה רק...
עד היום, כן. הוא למור. ככה שזה מאוד מחשל אותם.
Enfin, voilà donc est bâclé, sans pudeur, ouais, dans la France. On les a tous bâclés, tous ces beaux seigneurs d'importance. Je sens libre, enfin, chelou, et puis chant, égaux, très tous, et puis chant, égaux, très tous. À présent, tout ira bien. À Paris comme à la guerre, je ne craindrai plus le venin qui gâtait toute cette affaire. J'aurai vraiment la liberté en soutenant l'égalité, en soutenant l'égalité. Allons au papa Pétion, tirer notre révérence. Quoi qu'avec lui sans façon je lui devons cette déférence. Ménageant la chèvre et les choux, il est toujours porté pour nous. Il est toujours porté pour nous.
אם אתה מנסה להעריך, אני מחזירה אותנו לארנסט רנו, אם אתה מנסה להעריך את ההשפעה שלו מעבר לתקופה שבה הוא חי, לספר המאוד מאוד מצליח שלו, להגות החילונית שלו, הוא מסוג הפילוסופים הצרפתיים או אנשי הרוח הצרפתיים שעדיין משפיעים גם היום?
כן, הוא מאוד פופולרי. אין נערי צרפתי שלא קרא יהי ישו. כדוגמה לספר אנטי דתי. וקודם כל הוא כתוב בספרות, בלשון ספרותית מאוד נעימה. ומושך את הקוראים. והאפיפיור עשה לתלוש את השערות שלו. ו... הדת הקתולית היא לא כל כך נקייה מכל מיני, כל פעם שהרפובליקה נחלשת, הקתולים באים. ויוצר איזשהו קשר בין המלוכנים לבין הדת הקתולית. קשר מאוד לא נעים לחינוך הרפובליקאי.
ואם אתה מנסה לסכם את התרומה שלו לרוחניות הצרפתית, לאידיאולוגיה שעומדת מאחורי הרפובליקה,
קודם כל, הסיסמה שלו, ללמוד עברית, שינתה לחלוטין עמדת הקתולים לגבי העבר של הכנסייה עצמה. על ידי הזה, העובדה שהוא יכול היה לגשת ישר למקורות העבריים של הנוצרות, הנופי השתנה לחלוטין.
כן.
והוא גם דרש מן הכמרים הקתולים המסכנים של ללמוד עברית.
והם למדו? שזה,
כן. תחת השפעתו. אמרו, מה זה דת קתולית בעברית?
אז זה, הוא לא השפיע רק על החילונים, הוא השפיע גם על הממסד הדתי עצמו.
הוא התבייש, הממסד הדתי. אני מדבר על זה מבלי לדעת עברית, כאשר רנו...
כדי לענות להם, היו חייבים אותו. בעצם להתמחות בכלים שלו.
הוא הכריח את המסכנים הסופתים כמו עברית. לדעת מה זה עברית, זה סופתי. בהשוואה לאנגלית היא מאוד קשה. הכמרים הצרפתים הם אנשים רציניים. אם זה חייבים, אז חייבים.
ברור.
אז ישברו להם את השיניים, ללמוד עברית.
אז הוא ממש שינה את דרך הלימוד שלהם. אגב, אנחנו ממש מתקרבים לסוף התוכנית, איך הוא מת? מתי הוא הולך לעולמו?
הוא מת באופן טבעי. אבל אני יכול לספר לך פרט מעניין. כשהייתי בפריס, רציתי לקנות תנ"ך בצרפתית.
כן.
ופתאום אני רואה שבחשבון הם מורידים 20% של אנשי הכנסייה. אמרתי, אני לא...
לא, יש כנסייה.
לא, יש כנסייה.
כן.
אבל הם אמרו לי, כן, אבל אתה יהודי. כלומר, כמעט אותו דבר.
שזו השוואה בהחלט מעניינת, ואתה מייחס את זה לרנו.
אני פשוט מאוד הרווחתי כסף, כי... לא הייתי לשלם את כל המחיר. ורנו, אני רוצה להגיד לך שהוא סמל. ועד היום הוא הדגל של החילוניות הצרפתית. קודם כל, הוא העניק לחילוניות צורה ספרותית נהדרת. השפה היא נפלאה. הכישרון הספרותי של רנו אינו מוטל בספק. על כן הוא תפס את הדתיות בכל המקומות החלשים שלה. הוא היה קודם כל אדם שידע עברית. אבל כן, הוא יכול היה לספסף על כל אלה שבאים והגיל, אבל זה לא ככה.
כן. הוא לא נזקק למקורות סמכות חיצוניים, הוא היה מקור הסמכות בעצמו, כי הוא ידע את השפה.
כן, לא רק זה, אבל הוא הכריח את הכנסייה ללמוד עברית.
כן.
שזה גם כן קטסטרופה בשבילם.
מבחינתם.
כן. הם לא שואלים אותי, קוראים את זה. אבל הם, כלומר, הכנסייה הבינה שאם לא יודעים עברית, אי אפשר להיות כומר קתולי. אז לפחות זה, המורים לעברית הרוויחו. כי הוא השפיע על האידיאולוגיה של הרפובליקה החילונית, שזה למעשה המדינה השנייה אחרי ארצות הברית, אשר הכריזה על הפרדה בין דת למדינה, ואם כי נאמרו להם, זה בלתי אפשרי, הם הסיקו מעמד והם נותנים דוגמה שזה כן אפשרי.
שעה היסטורית. ארנסט רנה, הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על האתאיסט דובר העברית. עורכת דרור שרון, ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן, ביצוע טכני בני יהודאי, טל יוגב ודולב נישליס. בתוכנית הושמעו קטעים בביצוע פול וינטר ואלן סטיבל, ומזמורים בביצוע נזירי המנזר הבנדיקטיני באבו גוש. כמו כן הושמעו שירים צרפתיים עממיים וקטעים מתוך פסקול הסרט נפוליאון.
Thank you.